שני חגים בשנה קשורים זה בזה בתהליך של 30 יום לפני החג. 30 יום לפני פסח מתחילים ללמוד הלכות פסח, 30 יום קודם החג לומדים את הלכות החג. 30 יום קודם ראש השנה מתחילים להתכונן לראש השנה. אם כך הדבר, הרי חג הפורים הוא ראש חודש אלול של פסח. מה שראש חודש אלול עושה לראש השנה, חג פורים עושה לפסח. באמת, מערכת ענפה של קשרים יש בין חג הפורים לחג הפסח משני הצדדים. צד אחד, עצם העובדה ש30 יום קודם החג חל ביום הפורים, יש כאלה שנוהגים בסעודת פורים להתחיל ללמוד הלכות פסח. בהלכות פסח מצד שני, בהלכות פורים מצד שני, בהלכות פסח מצד שני, נפסק להלכה, הוא מביא את זה, שנהגו ביום השני של פסח להוסיף דבר מה לסעודה, זכר לסעודת אסתר, למשתה אסתר. ביום ההוא תלו את המן. כשמוצאים את הלכות פסח בפורים, את הלכות פורים בפסח. פסח זה תחילת הניסים, ואסתר זה סוף הניסים. כך כתוב, חזר. אסתר סוף הניסים. שני החגים הללו קשורים ליין. חג הפורים, משתה היין, חג הפסח, אפילו אני, אין פוחתים לו מדלת כוסות מן התמחוי. אפילו אני המתפרנס מן התמחוי, אין פוחתים לו מדלת כוסות. יין, דיברנו על זה כבר אולי פעם, אני לא זוכר אם פה או לא פה, שיין מבטא, ונכנס יין, יצא שעוד, כן, דיברנו על זה פה, אולי אפילו בשבוע פעם הקודמת. כל משקה בעולם הוא פחות חשוב מהפרי שממנו הוא הוצא. חשיבותם של מאכלים ומשקאות נמדדת על פי הברכה שמברכים עליהם. והכלל בברכות הוא שככל שהברכה כוללת יותר, היא חשובה פחות. ולכן הברכה של שהכל נהיה בדברו היא הפחותה שבברכות, יחסית כמובן, וחשובות ממנה, כי היא כוללת הכל. והמעולות שבברכות הן ברכת המוציא לחם מן הארץ ובורא פרי הגפן, שהן ברכות שמיוחדות לדבר אחד בלבד. ולכן כשאדם שוחט תפוז או תפוח ושותה את המיץ, המיץ של התפוז, המיץ של התפוח פחותים בחשיבותם מהפרי שממנו הם באו, ולכן מברכים על הפרי בורא פרי העץ או בורא פרי האדמה במידה וזה ירק, שזו ברכה מיוחדת וחשובה ממילא, ועל המשקה היוצא מהם מברכים שהכל נהיה בדברו, שזו ברכה לא מיוחדת אלא כוללת, ממילא פחות חשובה, דבר המעיד על חשיבותו של הפרי ביחס למה שיצא ממנו. המשקה היחיד שיוצא מן הפרי והוא חשוב מאביו, הפרי שממנו הוא יצא, זה יין. על הפרי מברכים בורא פרי העץ, ועל היין היוצא ממנו מברכים בורא פרי הגפן, ולכן נכנס יין, יצא סוד, יין זה 70 וסוד זה 70, והמהות של המספר 7 בכל מקום זה הרוחניות שבתוך הטבע, ולכן ששת ימי בראשית, יום השביעי שבת בראשית, ששת ימות השבוע, יום השביעי שבת, ששנים תזרע שדך, שנה השביעית שמיטה, וזה המשמעות של כל השביעיות בכל אתר ואתר המבטאות את הפנימיות שבטבע, זה המשמעות של 7. ומילא יין זה 70 וסוד זה 70, ויין מבטא את המקרה היחיד שהמשקה היוצא מתוך הפרי חשוב מאביו הפרי. זה באמת מה שקרה ביציאת מצרים. או הניסה אלוקים, אומרים חז"ל, לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. עם ישראל היה בקרבו של מצרים כעובר במאי אמו, אומרים חז"ל, כמו רואה המכניס ידו למאי הבהמה ומשמיט את עברה. הוא בא אריה רחימו, חלק בלתי נפרד מהמצרים הם היו, והאלוקים בא ולקח גוי מקרב גוי, והגוי שיצא מקרב גוי היה חשוב מהגוי שממנו הוא הוצא, כמו שהיין חשוב מן הפרי. לכן נכנס יין, יצא סוד. דיברנו על זה שבוע שעבר גם בהקשר לפורים, שמתוך האסתר, פנימיות האסתר, מסתתרת ההשגחה ומתגלית הגאולה בתוך הגלות, בתוך הגלות של פרס, של מגילת אסתר. אני רוצה לעמוד על נקודת קשר מיוחדת במינה בין המהות של פורים כחג זכירת מחיית עמלק שעליה דיברנו בפעם בשבוע לפני שבועיים, דיינו שבוע לפני פורים, ובין המהות של חג הפסח כחג החירות. לפני שבועיים דיברנו על העובדה שעמלק בין כל התארים הגרועים לא נבחר לתאר אותו אלא בתואר לץ, ליצן. הסברנו שלץ הוא ההפך מענב, אם ללצים הוא יליץ ולענבים ייתן חן. התמצית הדברים שאמרנו היא שענב משמעותו פנימיות. אדם שיש לו פנימיות, אדם שיש לו חוט שדרה, שיש לו את העצמיות שלו, הוא ענב. כי רק כשאדם מגיע לפנימיות נשמתו והוא רואה מול עיניו מהו כלעומת הבורא, הוא יכול להיות הענב מכל האדם אשר על פני האדמה, כמו משה רבינו. לעומת זאת, לץ כל כולו תלוי בתנאים החיצוניים. אין ליצנות בלי תגובה מן הקהל שבחוץ. הוא כל כולו חי על התגובות שמבחוץ. עוד אמרנו שהעמלק זה העם היחיד שאין לו עבודה זרה בכלל. כל עובדי עבודה זרה, הייתה להם עבודה זרה שהם קידשו והעריצו. ובעל פאור, הייתה להם עבודה זרה שהם ביזו, אבל לפחות היה להם משהו. ואילו לעמלק לא הייתה עבודה זרה בכלל. אין לו שום מושג של רגשות קדושה, ולו גם כלפי דברים שליליים, כמו של עובדי עבודה זרה, אין לו שום מושג של רגשות קדושה כלפי שום דבר. זה המלך. זה תמצית הדברים שדיברנו לפני שבועה. בואו ונעבור על. חג הפסח נקרא חג החירות. יום חג המצות הזה, זמן חירותיים. מה פירוש חירות? כדי להגדיר חירות, נטה אוזן עוד פעם למה שאנו אומרים בתפילה בחג הפסח. ביום חג המצות הזה זמן חירותיים. מצא היא זכר לחירות. וצריך להבין איך מצא שהיא לחם עוני יכולה להיות חג, יכולה להיות סמל לחירות. מצא, אומר מהר"ל, המילה מצא משמעותה הדבר שהוא כשלעצמו ללא תוספות. קלף שלא מעובד בשום חומר נקרא מצא. לא קמיח ולא מליח ולא עפיץ, מצא, כך בגמרא בבבת רלפרבט. דיינו, למה קלף שלא קמיח ולא מליח ולא עפיץ נקרא מצא? כי זה הדבר עצמו, בלי שום תוספות, בלי קבע, בלי מלח, בלי חומרים משמרים, בלי חומרים מאבדים. עצם הקלף, עצם הדבר הזה מצא. אותו דבר, מה זה לחם? לחם זה קמח ומים ותוספת. תוספת, מה התוספת? לא הוסיפו כלום. שמרים זה מודרני. אבל אם יקחו קמח ומים ויתנו לה קמח לתפוח בלי שמרים, שמרים פשוט מזרזים את התהליך. אפשר לפות לחם בלי שמרים, רק זה ייקח והיא כמה וכמה יותר זמן. קמח יתפח לאט לאט. אז למה לחם זה לא מצה? הרי גם מצה זה לא דבר אחד, זה קמח ומים, וגם לחם זה קמח ומים. למה המצה זה לא לחם זה לא מצה ומצה זה כן מצה? שלמעשה האדם אוכל, איזה טעם הוא צריך? מהו הלחם שבא, מהו הדבר המזין שבלחם? זה הדגן. לא המים. בשביל לשתות הוא שותה מים. למעשה היינו צריכים לאכול דגן. ודגן מבטא דעת. אין התינוק מקבל דעת עד שהוא טוען טעם דגן. עץ הדעת חיטה היה. אולי לכם חיטה זה מלשון חטא. כי לא שייך לחטוא בבלי דעת. מי שאין בו דעת לא חוטא. הוא לא אחראי למעשיו. כדי שאדם ייקרא חוטא הוא צריך להיות קודם בר דעת. לכן הרבה מאוד מאלה שאנחנו אומרים עליהם שהם חוטאים, הם בכלל לא חוטאים, הם סתם לא בני דעת. כדי לחטוא צריך להיות בר דעת. ועץ הדעת חיטה היה. כי חיטה נותנת דעת, ובלי דעת אדם לא יכול לחטוא. אז למעשה אנחנו אמורים, אנחנו אוכלים דגן ונוטלים ידיים ומברכים המוציא לחם מן הארץ, הברכה החשובה ביותר, כי זה נותן דעת, זה מבטא דעת. אבל אתה לא יכול לאכול דגן סתם. למה? כי לקחת חיטה ולאכול אותה מן הטבע כשהיא לא מעובדת בידי אדם, זה עדיין לא מה שמבטא את הדעת. צריך להיות מושלם והאדם משלים את הטבע. זה מה שרבי עקיבא בתור נוסרופוס התווכחו ביניהם. שאל טורנוסרופוס את רבי עקיבא, מעשה מי שלמים? מעשה הקדוש ברוך הוא, מעשה בשר ודם. אם אותנו היו שואלים שאלות כאלה, היינו בוודאי נגררים לפרובוקציה. היינו מפלבלים עינינו כלפי מעלה ומזדעזים מחילול השם של השאלה, והיינו אומרים, בוודאי מעשה הקדוש ברוך הוא. אבל רבי עקיבא היה קצת יותר מתוחכם מאיתנו. הוא לא נגרר למלכודת שתמן לו טורנוסרופוס. הוא אמר לו, מעשה אדם שלמים יותר. הראה לו חיטים והראה לו גלוסקאות לחמניות, אמר לו זה מעשה הקדוש ברוך הוא בטבע וזה מעשה אדם, זה אנג'ל במאפיה. אבל זה לא הכוונה. אמר לו טורנוסרופוס, אתה סידרת אותי כי אני רציתי לשאול אתכם מדוע אתם נימולים, הרי למה צריך לשנות את הטבע, מעשה מי שלמים יותר? וזה מה שרבי עקיבא ענה לו, זה לא שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות לחמניות, אם אנג'ל יכול לעשות, הקדוש ברוך הוא ודאי גם יכול לעשות, שהרי מי נתן לו דעת לעשות. אבל הקדוש ברוך הוא לא רצה לעשות, כי הוא רצה שהאדם ישלים את הבריאה. ולכן הדגן שנותן דעת זה לא לקחת חיטים ולאכול אותם, שעל זה מברכים בכלל בורא פרי האדמה, אלא אולי בתנאים מסוימים בורא מיני מזונות, אלא לקחת את הלחם ולקחת את הדגן ולהשלים אותו בידי אדם. אז למעשה היינו צריכים לקחת דגן, לטחון אותו ולאכול אותו, לטחון אותו, אבל זה פשוט לא אכיל, וזה לא שלם, זה לא יפה. אז מה, תיקח דגן ותזרוק אותו בתנור, או תיקח קמח ותזרוק אותו בתנור, להתפזר וישרף. המים עושים שהקמח כבר עפו מצות בישיבה.
עוד לא,
ברוך השם, עכשיו אתם תדעו איך עושים. המים התפקיד שלהם לעשות שני דברים. א', להדביק את הפירורים של הקמח כדי שידבקו ויהיו יישא. בשלב השני המים יש להם עוד תפקיד, לשמור על זה שזה לא יישרף. לשמור, אם אתה תכניס דגן מפוזר בתנור באותו זמן שמכניסים יישא, אז זה יישרף לגמרי. כיוון שיש לחות ביישא, אז זה לא נשרף, זה נאפה לאט לאט ולא נשרף, זה יש לו את כל הזמן להפות בלי שישרף. דהיינו, למעשה התפקיד של המים זה לא לתת טעם. אנחנו רוצים לטעום טעם דגן, עץ הדעת חיטה היה, לטעום טעם דעת. אבל אין לנו שום אפשרות לעשות את זה בלי ההשלמה שהאדם משלים, והאדם לא יכול להשלים את הדגן בלי המים, בלי התרומה של המים. והמים תפקידם לדבק ולשמור, אבל לא לשנות את הטעם של הדגן, מה שלא כך נעשה בלחם. בלחם הרי המים משנים את טעם הדגן, הם מחמיצים את הדגן, המים גורמים שטעם הדגן השתנה. אז כשאתה אוכל לחם אתה לא אוכל מצה, אתה לא אוכל את עצם הדגן, אתה אוכל דגן שטעמו השתנה על ידי מים. אתה לא יכול להגיד על זה לא קמיח ולא מליח ולא עפיץ מצה, זה כן השתנה, למרות שלא נוסף פה שום דבר שאין במצה, אבל כן נוסף, כי המים בלחם משנים את טעם הדגן. ומה זאת במצה? המים, זה צריך להקפיד שהמים לא ישתוללו, שהמים ישמרו על המסגרת, רק להדביק את הגרגירי החיטה, רק לשמור על החיטה שלא תסרף, אבל לא לתת שום טעם מטעמם. הוא אומר, כשאתה אוכל מצה, אתה טועם נטו טעם דגן. וכשאתה אוכל לחם, אתה טועם טעם אחר. עכשיו, למה מצה עשירה בכל זאת נקראת מצה עשירה? לא יודע, אולי זה סתם ביטוי, אבל בכל זאת יש הבדל בין מצה עשירה ללחם. כי במצה עשירה, השמן או המיץ, פירות שמוסיפים, אמנם לא משנה את טעם הדגן כמו בלחם, אבל הוא מוסיף עוד טעם. אתה אוכל שני טעמים, טעמים מעורבים. ולכן אסור לאכול בפסח לחם, כי לחם זה ההפך מחירות, ואנחנו מיד נסביר למה. לחם זה ההפך ממצה. המצה עשירה מותר לאכול, כי זה לא ההפך ממצה, אבל זה לא מצה, זה מצה ועוד משהו. מצה ושמן, מצה ו מים ומיץ, מיץ פירות, אבל לא רק מצה. עכשיו, אחרי שהבדרנו מה זה מצה, צריך להבין למה זה מבטא חירות. כמובן, כשאדם מגיע להיות הוא עצמו, הרי דגן אמרנו מבטא דת, ומים כבר אמרנו הרבה מאוד פעמים מבטאים חומר. תמיד מים מבטאים חומר, ולכן משה רבינו נקרא משה כי מן המים השיתיו. ואולי לכן המכה הראשונה שהמצרים קיבלו הייתה במים. המים הפכו לדם, כי זה היה המהות של מצרים, שקיעה בחומר. וממילא, כשאתה לוקח מים וקמח, אתה עושה מזה לחם. הלחם מבטא כיצד המים, החומר, משנה את טעמו של הדעת, משנה את טעמו של השכל, משתלט על הנשמה, נותן בה משלו. לעומת זאת, מצה מבטא את המציאות הזאת כיצד החומר ממלא את תפקידו לאפשר לדעת ולשכל לפעול בעולם, ולא חורג מהתפקיד הזה להשתלט על הדעת ולתת בה את הטעם. אז ממילא מובן מדוע מצה לכאורה מבטאת את החירות, מבחינה זו שאדם יכול להיות הוא עצמו דעת נטו המסתייעת על ידי החומר ולא מושפעת ממנו. אבל עדיין הדבר בצורך להם. מדוע זה נקרא חירות? מדוע חג הפסח נקרא חג החירות? אנחנו היינו קוראים לו חג העבדות. היינו קוראים לזה חג העבדות החיובית, חג העבדות הבונה, חג העבדות המקודשת, הקדושה. אבל הרי התורה בעצמה אומרת שבצאתנו ממצרים הפכנו להיות עבדים, עבדי השם, עבדי הם, כי לי בני ישראל עבדים. אין כוונתי לקנטר חלילה ולומר שהדברים הם קשים ומדכאים. לא זאת הכוונה. אני לא בא ברגע זה להרהר ולבדוק את השמחה של חג הפסח. ודאי שיש שמחה להיות עבדי השם. ואפשר להסביר את ההבדל בין עבדי השם לעבדי פרעה עד אין סוף. זה לא כל מה שנאמר על פסח אפשר לומר, אבל צריך לקרוא לילד בשמו. התורה עצמה קוראת לזה עבדות, ואנחנו קוראים לזה חירות. אז איך אפשר להבין שהעבדות הזאת היא חירות? באמת רבי יהודה הלוי אומר בשיר קצר, עבדי הזמן עבדי עבדים הם, עבד השם הוא לבד חופשי. צריך להבין איך עבד יכול להיות. משנה בפרקי אבות אומרת, וכל יום בת קול יוצאת מהר חורב ומחרזת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, ונאמר נזם, ואומר נזם זהב ואף חזיר, אישה יפה ושרת טעם. ואומר, והכתב מכתב אלוקים חרות על הלוחות, אל תקרי חרות אלא חירות, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בדמותו. ואומנם המילה חרות כתובה בתורה חטא רי שבב טעם, שהיא בעצמה פליאה, מדוע לא כותבים חרות, כי לשון הקודש המתבקשת מאליה עם תת בסוף, כמו שכתוב אצל אהרון בפרשת שבוע שעבר, ויצר אותו בחרת, וחרת כתוב עם תת, חריטה איזה עם תת, לא רק בשפה העברית אלא גם בלשון הקודש לתנך. ואילו כאן כשכתוב חרות על הלוחות כתוב חטא רי שבבת, ואף על פכן זה נראה כאילו זה במקרה אותן אותיות. וכך שואל מהר"ל מפראג במקום בדרך חיים, מה שאמר בכאן חרות על הלוחות, שמפה לומדים שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה, דברי חכמים אלו נראים רחוקים. אבל אומר מהר"ן מפראג, דברי חכמים אלו הם כמו כל שאר דברי חכמים שנראים רחוקים למי שהוא חסר דעת. אם אתם רואים מישהו הולך ברחוב ואומר שדברי חז"ל נראים לו רחוקים, תשלחו אותו אצל מהר"ן מפראג, הוא ינפיק לו תעודת שוטה. אבל בכל אופן להסביר צריך. אז מה אני אומר שם כמה משפטים שכימדו שהדברים שאני אומר הם עומק הכוונה. שוב, אני אומר את הדברים בסגנון כזה כדי לא להטיל אחריות על כתפיו של מהר"ל, אבל אם תתבוננו בדברים תראו שאני לא אומר דברים מליבי. האדם משול לספר. רבי חנינא בן תרדיון, כשתפסו אותו מקהיל קהילות ברבים ועוסק בתורה, קרחו אותו בעיריות של ספר תורה ושרפו אותו בספר תורה עמו. שאלו אותו תלמידיו, רבינו, מה אתה רואה? אמר להם, גבילים נשרפים ואותיות פורחות באוויר. הווה אומר, הגוף זה הגבילים, זה הספר, והאותיות זה הנשמה. כשעם ישראל שחיתו את הנשמה, חטאו בעגל, האותיות פרחו. פרחו מאליהם, כבר אין אותיות. האותיות הושחיתו. אותיות פורחות באוויר זה הנשמה. למעשה כל כתב בעולם מורכב משני דברים. מחומר ומצורה. אלא שישנם שלושה סוגי כתב. ישנו את הכתב הרגיל שאנו כותבים בדיו על גבי נייר או בדיו על גבי קלף או בחוטים הרקומים על בד. זה הכתב הרגיל. כשאתה קורא כתב כזה, מה אתה קורא? האותיות החומריות, האותיות, הצורה של האותיות הוכתבו על ידי החומר. הצבע יצר את הצורה. כשאתה קורא, מה אתה קורא? אתה קורא חומר. החומר פה משעבד את הצורה. אם הדיו היה נשפח קצת יותר, אז האותיות היו נראות אחרת, או אותיות אחרות היו נראות בכלל. צורת הכתב הזה מבטאת כיצד החומר משעבד את הצורה. זה רוב בני האדם, הם ספרים כאלה, שהחומר מכתיב את הצורה. ואנחנו רואים את זה באמת בחוש. כל אדם יש לו נשמה, וכל אדם משתמש בה. אבל יש כאלה שהם מבחינת חכמים הם להרע ולהיטיב לא ידעו. בלי להיות דוקטור הוא גם לא יכול היה להיות מנגלה. בלי להיות חכם הוא לא יכול היה גם להיות רוצח כל כך גדול. צריך בשביל זה את כוחות השכל להוריד אותם לתוך הגוף. הגוף מכתיב לכוחות השכל להיכן להתפתח. ותרשו לי קצת סטייה קלה לנושא אחר. יש פה ויכוח עתיק יומין בין חכמי התורה לחכמי הטבע. מה יכתיב את מה? האם ההתקדמות המדעית תכתיב את המוסר, או המוסר יכתיב את כיוון ההתקדמות המדעית? למשל, במשך שנים ארוכות האמינו כולם שהאדם ברגע שליבו חדל לפעום נחשב, שהאדם ברגע שליבו חדל לפעום ומוחו חדל לפעול, רק אז הוא נחשב כמו. שני הדברים גם יחד. בדרך כלל כמה רגעים אחרי שהלב חדל לפעול המוח חדל לפעול, אבל לא להפך. לא בהכרח אחרי שהמוח חדל לפעול הלב מפסיק לעבוד. יש כאלה שבלי מוח עובד, חיים כל החיים. אבל אני מדבר על מציאות פתולוגית. עכשיו, ברגע שגילו שיש אפשרות להשתיל לב, אז באו ואמרו, בואו ונחליט שכשהלב פועל האדם עדיין חי. ואז באו ואמרו, מותר להרוג אנשים שליבם פועם, כי הם כבר לא חיים. דיינו, מה קרה פה? ההתקדמות המדעית הכתיבה את המוסר. הרי הגדרת רגע המוות זאת לא שאלה מדעית, זאת שאלה פילוסופית. מה זה נקרא חיים? זאת לא שאלה מדעית בכלל, מה זה נקרא חיים? ההחלטה לקבוע את הקביעה המוסרית הזאת הוכתבה על פי הכיוון של התקדמות המדע. התקדמות המדע מכתיבה את המוסר. וכשאתה בא ואומר, אתה יודע מה, אז לא יעשו ניתוחי השתלת לב, אבל נשמור על כללי המוסר הקבועים מראש, צועקים עליך שאתה עוצר את הרפואה. כאילו מה את הצעקות הללו? אתה מוצא את חזקיהו שגונז את ספר הרפואות, והודו לו חכמים על כך. למה? כי חזקיהו הבין שאם ספר הרפואות הוא כלי להריסת המוסר, אם כתוצאה מזה אנשים מתרחקים מהאלוקים וממילא מתנתקים ממוסר אמיתי, אז נוח לו שלא נברא מי שנברא. וזה מחלוקת בין חכמי ישראל לחכמי אומות העולם לאורך כל הדרך, לחכמי הטבע אני מתכוון. מה יכתיב את מה? ההתקדמות המדעית היא זו שכל פעם תנסח לנו, תאלץ אותנו לנסח מחדש את הקווים האדומים של המוסר, או הקווים האדומים של המוסר יגידו לנו מה לחקור ומה לא לחקור ובאילו כיוונים לפתח את הפיתוחים המדעיים השונים. זוהי דוגמה קיצונית כיצד הנשמה נמצאת בשירות החומר, כיצד החומר משתלט על השכל. כשהחומר עם הטכנולוגיה זה דבר חומרי, הטכנולוגיה מכתיבה את כיוון המוסר שזה דבר נשמתי. זה בני האדם שמשולים לכתב הרגיל. לא כך היה נראה הכתב שבלוחות. הכתב שבלוחות היה חרוט עם תו. מה ההבדל בין חרוט עם תת לחרוט עם תו? חרוט זה מלשון חור. חרוט זה מלשון חור. אלא שבחריטה החור הוא טוב, מספיק טוב כדי שתוכל לקרוא. יש חור מסוים באבן ואתה קורא. בחריטה עם תו החור מגיע עד הסוף, שזאת משמעות האות תו. תו זה תמיד הקצה, לכן זה האות של תכלית, לכן זה האות של מת, של מוות. תווית ששמים על החפץ והתווית התו על מצחות האנשים, תו צדיק, תו רשע, תו של דיות, תו של דם. מתי נותנים תו לאדם? כשהוא כבר הגיע לאיזושהי רמה של תכלית שכבר יש לו שם, תו מבטאת את התכלית. וחרוט על הלוחות, פה בפשוטו של מקרא כתוב שהכתב היה מעבר לעבר. לכן כשכתוב בתורה שמזה ומזה הם כתובים, חז"ל דורשים עוד רשע. חז"ל לא לומדים סתם שהלוחות היו מפולשים, אלא הם דורשים שמשני הצדדים אפשר לקרוא אותם מימין לשמאל, דבר שהוא למעשה לא שייך בדרך הטבע בכתב חרוט רגיל, כשבצד השני נותן לך תמונת ראי בלבד. השאלה נשאלת, מאיפה חז"ל לוקחים את זה מהפסוק לכאורה? אם קבלה נקבל כמובן, מה הרמז לפסוק? שמזה שכתוב מזה ומזה הם כתובים, שמשני הצדדים היו נקראים ישר? אולי לא, אולי במזה ומזה הם כתובים כתוב שהם היו מפולשים, רק מצד אחד קוראים ימין לשמאל, מצד שני משמאל לימין, בכתב של ראי. לא, זה שהם כתובים מפולשים, זה כתוב בעצם המילה חרוט, ובעצם העובדה ששינו וכתובים טעם, שבא ללמדנו שהחריטה הייתה עד התכלית. עכשיו, אז מה זה כתוב מזה? אז מה צריך לכתוב מזה ומזה הם כתובים? הם חז"ל ואומרים שקרה עוד נס בלוחות, שהיה אפשר לקרוא משני הצדדים ימין לשמאל כרגיל. עכשיו, הסוג של הכתב הזה, כתב מפולש, כשאתה קורא אותיות רגילות, אתה קורא את החומר, אבל כשאתה קורא אותיות מפולשות אתה קורא את החור. החור יוצר לך את האותיות. חור זה אותיות רוח, לא את החומר אתה קורא, הרוח יוצרת את האותיות. ומה תפקיד החומר? החומר מקיף את הצורה ונותן לך לראות שפה יש אותיות. אם לא היה האבן המקיפה את האות א' או את האות ב' מסביב, או את האות פי מבפנים ומבחוץ, לא היית רואה שפה יש חור בצורת א', חור בצורת פי, חור בצורת ב'. שאלו פעם את מיכאל אנג'לו איך הוא עשה את משה לפי דעתו באבן. זה אומר דבר מאוד יפה, הוא אמר שמשה היה שם תמיד, הוא רק הוריד את המיותר, הוריד את הפסולת. דבר יפה. על דרך המליצה הייתי אומר שזה פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים. ואנו תוציא את האבנים, את החלק המיותר של האבנים, ויראו האותיות. דיינו, התורה הייתה כתובה אש שחורה על גבי אש לבנה, האותיות היו כתובות מספר מששת ימי בראשית מההתחלה עוד לפני בריאת העולם. מה שנעשה בהר סיני זה שהקיפו אותם באבן, הקיפו באבן, ופתאום ראו יש פה אותיות. מה מבטא כתב כזה? אם כתב בדיו על גבי נייר מבטא כיצד החומר יוצר את הרוח ומשבד את הרוח, ואיך שהחומר רוצה כך תראה הרוח ולא יותר, כתב מפולש מבטא כיצד החומר עומד בפני עצמו, כיצד הרוח עומדת בפני עצמה, ואילו החומר מדגיש את מציאותה של הרוח, מאפשר לרוח להתבטא. אמרנו פעם שאני לא מבין לה אומר שהאדם משול ליונה, נשמה משולה ליונה, והגוף משול האונייה שיונה ירד על פי הזוהר, משום שהים משול לעולם הזה. כלומר, מים זה חומר, ים זה עולם הזה, המים באים מים, חומר בא מעולם הזה. האדם שיורד לגוף, האדם שיורד לגוף, רק כך הוא יכול להיות בים. בלי לרדת בספינה, בלי לרדת באונייה, אתה לא יכול לשוט בים. וצריך לשוט בים, כי בלי לשוט בים אתה לא יכול לחתור אל היבשה, להגיע אל המטרה. ולכן הדרך היחידה של הנשמה לפעול בעולם הזה, זה באמצעות החומר, שמסייע לה, שנותן לה אפשרות להתבטא. זה בדיוק הכתב שבלוחות. האבנים נתנו לה אותיות אפשרות לא להתהוות כמו בדיו, אלא להתבטא, להיראות. זה האדם הנורמלי. האדם הטוב, היהודי שומר המצוות, שהחומר לא משעבד את הרוח, אלא עובד בהרמוניה עם הרוח כדי לאפשר לה לבטא את הפרק. אבל יש דרגה שלישית. הדרגה השלישית זה הסמך והמם שבלוחות. כי אם מדובר בכתב מפולש, כידוע, אז כל האותיות אין להן בעיה. גם אנחנו יכולים לכתוב את כל האותיות באלף בית בכתב מפולש, מלבד שתי אותיות שלא נצליח לכתוב בכתב מפולש. ואלה האותיות סמך ומם, המם סופית, שהן אותיות סגורות, ואם אתה רוצה ליצור אותן, אתה צריך לשים משהו באמצע. איזה אבן שעומדת באמצע. אומרים חז"ל, מם וסמך. בלוחות, בנס היו עומדים. אתה אומר, זה שואל, מה טעם היה בנס הזה? הרי הקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים סתם. ומדובר כבר בעם שראה מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. שפחה רעת. הוא כבר יודע שהקדוש הוא מחזיק את כל העולם כולו, תלוי ועומד על בלימה. אז מה?
חומר והצורה עומדים זה בצד זה ומסיים זה לזה. המם והסמך והלוק שבלוחות מבטאים כיצד הצורה, הרוח, נושאת את החומר על כתפיה. מבחינת ארון נושא את נושאיו. איך הרוח משבדת את החומר. שאם היא לא רוצה החומר נופל. רק היא מחזיקה את החומר. רק היא מחזיקה את הגוף. הנה, האבן שבמם ובסמך החומר עמד על הרוח, עמד על הצורה, בדיוק כמו שבכתב הרגיל הצורה עומדת על החומר, נוצרת על ידי החומר, כך שם החומר נעמד על גבי הצורה. זהו האדם השלם. אהרון עושה את מוסר. ולכן התורה, איך נקראת התורה? התורה נקראת סם. למאמינים בסם חיים, המסמינים בזה מס הכנסה. אלה שקוראים מימין לשמאל יש להם סם, אלה שקוראים לשמאל ימין יש מס, למס מראה הוא חסד, הכל נמס, לא נשאר כלום. כל מי שמקבל עול תורה פורקים אל עול מלכות ועול דרך אחר. המאמינים בסם חיים, זה התורה שהיא סם חיים, זה בדיוק הסמך והמם, זה מין סם כזה של חיים. חיים תמיד זה נצח, כבר דיברנו על זה, משהו שמחזיק את הגוף על כתביו, חי, עושה את הגוף המת לחי. זה התורה שיכולה להחיות מתים. אם התורה הייתה כתובה כסדר, אפילו קטן שבן יכול להחיות מתים, אבל באמת התורה מחיה מתים. כי רשעים בחייהם קוראים מתים, וצדיקים במותם קוראים חיים. זה עושה התורה. סם שמחיה, שנושא את החומר על כתפיו. מילא ברור מדוע אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתלמוד תורה שנאמר והכתב נכתב, אלוקים חרות על הלוחות. זה כתוב פה, כי בחרות על הלוחות כתוב הצורה של מה זה בן חורין באמת. כי מה פירוש המילה בן חורין? איך אומרים בעברית בן חורין? בן חורין. חורין זאת מילה בארמית, וכמו כל הסיומות רבים נון בארמית, בעברית זה מן. בן של איזה חור הוא? בן של איזה חורים הוא האדם החופשי? בן של איזה חורים? אני יודע מה זה בן תורה, אני יודע מה זה בן חיל, אני אפילו יודע מה זה בן חמור. שם בן חמור אחרי. אבל מה זה בן חורים? בן של איזה חורים? הבן של החורים שבלוחות. של החרות על הלוחות, של החורים האלה הוא הבן חורים. ומדוע זה נקרא בן חורים? משום שזה לא נכון לומר שכל האדם יכול להיות חופשי. האדם לא יכול להיות חופשי. למתים חופשי. כיוון שמת האדם נעשה חופשי מן המצוות. מה זה מצווה להבדיל מתורה? מצווה זה קשר בין חומר ורוח. תורה זה רוח, אבל מצווה זה קשר בין חומר לרוח. אני מניח תפילין על יד, לובש ציצית על גוף ומבד שעשוי מצמר של כבשים. כיוון שממילא אדם, אדם חי זה אדם שמורכב מחומר ורוח ביחד. זה אדם חי. אדם חי לא יכול להיות חופשי. למה? כי תמיד יש מאבק בין החומר והרוח שלו. ואחד משעבד את השני. אם החומר משעבד את הרוח, אז הרוח נענקת. אם הרוח משעבדת את החומר, אז החומר נענק בתנאי. סבבה, פורש אדם שהוא שטוף תאווה. אתה שואל אותו, איך אתה מרגיש? זאת אומרת, אני מרגיש בן חורין. מרגיש בן חורין? מרגיש חופשי? אז מה, תשכנע אותו שהוא לא חופשי? ודאי שהוא חופשי. אם הוא מרגיש חופשי, אז הוא חופשי. השאלה היא רק, מי זה אני שמרגיש חופשי? כשאדם מזהה את עצמו עם החומר, אם הוא לגמרי מזהה את עצמו ובאמת מזהה את עצמו עם החומר, אז כשהחומר משעבד את הנשמה הוא מרגיש חופשי. היה איזה פרופסור אחד שהתפרסם בעיתון לפני כמה שנים, לא זוכר את שמו ולא הייתי זוכר, הייתי אומר, היה ידוע ופורסם בחיי ההוללות שהוא ניהל בהיותו על ארץ דווי. הוא היה הדוניסט מובעת, הוא לא היה, לא חיי הוללות כתאוותן, אלא כאידיאולוג. הוא הטיף להוללות. הוא לימד במחלקה למוסר, לפילוסופיה של המוסר באוניברסיטה בירושלים, והוא הטיף להוללות. זה היה תורת המוסר שלו, אני לא צוחק, אני מדבר גם כהווייתן. אני זוכר בדיוק על מי מדובר, רק נשכח ממני שמו, וגם הייתי זוכר, לא הייתי אומר את שמו. אבל אני אומר דברים כהווייתן. דבר שאני בעצמי ראיתי, מפיו. והאיש הזה עמד, שכב על ארז דווי. זאת הייתה דוגמה לראות איך רשעים אפילו על פתחה של גיהנום אינם חזרים מתשובה. או לחילופין, אני לא הייתי משתמש בביטוי הזה, יותר מתאים הביטוי שמי שחטא והחטיא את הרבים אין מספיקים בידו לעשות תשובה. כי הוא היה במפורש חטא והחטיא את הרבים. כאידיאולוגיה, לא סתם כתאווה. ואז הוא הסביר שהוא המסר האחרון שיש לו לתלמידיו זה שינצלו את כל מה שהם בריאים, כל מה שהם יכולים להתהולל עד תום. זה אדם שרואה את האני שלו לחלוטין עם החומר, אז הוא בכלל לא מרגיש נקיפות מצפון. החומר שיאבד את הנשמה, וזה טוב. אדם שמזהה את האני שלו עם הרוח, בחלק האינסופי שבתוכו, ברגע שהאני שלו משאבד את החומר, אז הוא מרגיש בין חומר. רוב בני אדם הם מפוצלים. למה? כי רוב בני אדם באמת מזהים את עצמם עם האני שלהם, עם הרוחניות שלהם. מעט מאוד בני אדם הם באמת כאלה שמזהים באמת הפנימית שלהם את האני שלהם רק עם החומר. רוב בני אדם מזהים את האני שלהם עם הרוחניות שלהם, אבל אין להם כוח להיאבק כנגד החומר המשתלט, ואז הם מרגישים נאנקים. וזה רוב בני אדם בעולם שלא טוב להם. הם אמנם מרגישים סיסמאות של חופש, כי מבחינת החומר הם יכולים לעשות מה שהם רוצים, כן? החומר שולט ומכוון את הכל, אבל הם לא מזהים את העני עם החומר, לפחות לא לגמרי, ולכן הוא נענק תחת מגפו של החומר. לעומת זאת אדם שמצליח, לעומת זאת לא קיים במציאות אדם, לא קיים במציאות אדם שמזהה את עצמו עם החומר והוא נענק בגלל שהנשמה משתלטת לו על החומר. זה לא מצאנו. את זה אין. לא מצאת את הבן אדם שאומר, תשמע, אני זה החומר, רק היא מכריחה אותי להניח תפילין, היא מכריחה אותי לאכול כשר, מכריחה אותי ללמוד תורה. את זה לא שמענו. ולמה לא שמענו? למה לא שמענו? למה ההפך שמענו? דיינו ככה, בואו ננתח את הפסיכולוגיה שאמרנו עכשיו. יש אנשים שמזהים את עצמם עם החומר, והחומר משעבד את הנשמה ומרגישים טוב עם זה. לא מאחל לאף אחד להיפגש איתם במקום ששם הם נמצאים אחר כך, אבל הם לפחות אין להם נקפות מצפון עם זה. עד זיבולה בת חי, יש בודדים כאלה. יש אנשים שהרוח שלהם השתלטה על החומר, שמזהים את העני שלהם עם הרוח, והרוח השתלטה באמת על החומר, ואלה הם גדולי ישראל הצדיקים שבכל הדורות שהם מאושרים. שהם מאושרים. ויש באמצע שני סוגים. כאלה שמזהים את עצמם עם הרוחניות, וזה רוב בני אדם, אבל אין להם כוח להתמודד כנגד החומר. והם מרגישים את עצמם מומללים. וכאלה שמזהים את עצמם מהרוחניות שלהם, אבל לא מצאנו מישהו שמזהה את עצמו עם החומר, אבל אין לו ברירה שהרוח משתלטת לו על החומר בלי, בלי השגחה. את זה לא מצאנו. ומדוע לא מצאנו את זה ואת ההפך?
זה רק סיבה אחת. משום שהשילוב בין חומר לרוח הוא יכול להיעשות בצורה שלמה רק לכיוון אחד. כי הנשמה יכולה לבוא לחומר ולומר לו, תעשה מה שאני אומרת לך, תהיה גם אתה מאושר. לעומת זאת, החומר לא יכול לבוא לנשמה ולהגיד לה, תעשי מה שאני אומר לך ותהיה גם את מאושר. הדרך היחידה לחומר להשתלט על הנשמה זה לרמוס אותו. ולכן מי שמזהה את העני שלו עם החומר, בהכרח קודם רמס את הנשמה. הדרך להשתלט על החומר זה לא לרמוס אותו. בכלל לא לרמוס אותו, זה לשלב אותו. לאו דווקא לרמוס אותו. הוא יכול להיות מאושר במסגרת הזאת גם. ולכן, כשאדם אומר, אני חופשי, פירוש דבר שאין אצלי שום מאבק, לא קיים דבר כזה. זה רק מתים. למתים חופשי. כל אדם חי יש אצלו מאבק, ולכן אדם חי יכול להיות רק בן חורין או לא בן חורין. כשאדם בא ואומר, אני מרגיש טוב, שאלה מי הוא העני שלו. אם העני זה העני האמיתי, החלק האינסופי, החלק הרוחני, והעני הזה מרגיש טוב, זה בגלל שהוא שיאבד את החומר. ולכן המושג בן חורין איננו סותר את המושג עבד. הרי התחלנו את הדרך בשאלה איך אפשר לקרוא לחג הפסח, חג החירות, והרי אנחנו נהיינו עבדי השם. הגענו למסקנה שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. כי החירות היחידה המשלימה את שני החלקים של האדם זה זה שמזהה את העני שלו עם הרוח ומצליח להשליט את עצמו על החומר, את הרוח על החומר. וממילא החומר נהיה לעבד, וממילא לא שייך שלא קיימת סתירה בין המושג בן חורין למושג עבד, אלא שאני בן חורין והחומר שלי הוא עבד לרוחניות שלי. וזה מה שאומרת התורה, כי מי בני ישראל עבדים, עבדי הם, אבל לא עבדים לעבדים. אלה כשבני ישראל יצאו מעבדות מצרים, הם הגיעו לעבדות השם, הם יצאו לחירות, כי היא החירות, ולכן המצה, שמה עושה, מה מבטאת המצה כפי שהתחלנו? המצה מבטאת כיצד החומר מגיש את הכוח שלו לרוח, המים מגישים את כוחם לדגן, מאפשרים להם להידבק, מאפשרים להם לא להישרף, מקיפים אותם במנגנון הגנה, כמו החומר שבלוחות מסביב לצורה, והדגן מוביל כמו הסמך והמם שבלוחות. אז המצה יכולה לבטא את הבן חורין. שאלה האחרונה שצריך להשלים, אז למה המצה נקראת לחם עוני? אז לחם שונים עליו דברים הרבה זה בסדר, אבל מה דרכו של אני בקבוצה? הרי עושים איזה סימן. משום שאדם כשהוא עשיר יש לו בעיה, שהוא עלול לזהות את העני שלו עם הרכוש שלו. חוץ מהעני יש לו עוד כמה דברים שהוא קשור אליהם. לעומת זאת, אדם שהוא עני עם עין הוא הרבה יותר קרוב לעני, כי אין לו שום דבר חוץ מאשר את עצמו. בעצמו אמנם יש לו עדיין את שתי הבחינות, אבל גם במצא יש את שתי הבחינות. והתפקיד של המצא של העני יותר קל מזה של העשיר, כי לעשיר יש בעיה עם איפה העני שלו, האם הוא אצלו באוטו או בכספת בבנק. ואילו לעני הבעיה היחידה שני, ואחר כך תהיה לו בעיה איפה אני, בחומר או ברוח. כשהחומר כל כך מתוחזק ומחוזק ומתוגבר על ידי כל מיני רכושים למיניהם. ואילו העני נשארת לו רק אותה בעיה שיש כשעושים מצה. מי ישתלט על מי? החומר או הרוח. ולכן ההבדל בין עני לעני זה העין והאלף. כי האלף מבטאת אחדות, אבל העין מבטאת שניות. יש עין טובה ועין רעה. העין יכולה להשפרה של שני דברים. ולכן ההחמצה נקראת לחירות. זה בדיוק ההבדל בין עמלק לעם ישראל שיצאו לחירות. אפשר להבין מדוע עינו של עמלק הייתה צרה בעם ישראל שיצאו לחירות. הישמע יתרום מה שמוע שמה אהובה, הוא שמע קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. נעזוב הרגע, אבל הוא בא שמוע, הוא נרגע זום של החזה שפלשת אז נבלו אלופי אדום ויתרו בא, ועמלק שמע ובא להילחם, בא לנסות להרוס. למה? כי כפי שאמרנו קודם, עמלק הוא כולו חיצוניות. המלאק הוא זה שקבע את משכנו בחומר, בחיצוניות. עד כמה שהייתה לו, אם הייתה לו פנימיות, הוא התמיע אותה לחלוטין בתוך החומר. וממילא המלאק הוא ההפך מהבן חורין. וממילא ברגע שהוא יצא, הוא שמע כי הוציא השם את ישראל ממצרים, את כל הניסים שנעשו, ואת המצע שהוציאו איתם, ואת הדרך שהם הולכים למעמד הר סיני לקריאת ים סוף, למעמד הר סיני לקבל את התורה, ויבוא המלאק וילחם ישראל בפלישתים. הליצנות של המלאק
היא בדיוק ההפך מהחירות של פסח. ולכן את שני החגים הללו אנו חוגגים בהבדל אחד. היין, יש הבדל בין היין של פורים ליין של פסח. ועוד שהיין של פורים אמור לגרום לנו לשחרות, אוי ואבוי אם היין של פסח יגרום לנו לשחרות. משום שאז איך נאמר את ההגדה? הרי צריך דעת כדי להגיד את ההגדה, כדי להלב ולשבח. צריך להבין את חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יוצא עכשיו ממצרים. זה צריך את עומק ההרגשה וצלילות הדעת. אלא מה? שבפורים אנחנו צריכים להראות שגם בשעה שהחיצוניות לבד קיימת אצלנו, היא כולה בקדושה וטהרה. משתקים את הדעת ומראים שלהפך מהמלך, שהוא כולו רק חיצוניות, החיצוניות אצלנו גם כן מושפעת מהפנימיות. ואילו בפסח, כל כולו זה החג של הדעת הפנימית. ומאלה, אין מקום בכלל לטשטש אותה. עד רבה, זה המקום להראות אותה ולהבליט אותה בבחינת נכנס יין יצא סוף. זהו.